ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף מם ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים 20 שורות מלמעלה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו בקיצור ביטול המעוררים. אומר הגמרא, ציטוט מהמשנה, ואף הוא, זה יוחנן כהן גדול, ביטל את המעוררים. מה הם מעוררים? אמר רחבה, בכל יום ויום שהיו עומדים לוויים על דוכן. אנחנו מדברים על הדוכן בבית המקדש ואומרים אורה למה תשען השם. אמר להן יוחנן כהן גדול, אמר להם, וכי יש שינה לפני המקום ולא כבר נאמר הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אז מה פירוש הפסוק? אלא בזמן שישראל שועים בצער ועובדי כוכבים בנחת ושלווה, לכן נאמר אורה למה תשען השם. ואת הנוקפים גם זה הוא ביטל. מהי נוקפים? אז אנחנו נראה שתי גישות, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה יש לנו מספרים רומאים 1-2, שני פירושים להדקתני יוחנן כהן גדול ביטל הנוקפים. אז הגמרא שואלת מהי נוקפים. אמר רב יהודה משמואל שהיו מסרטין לעגל בין קרניו כדי להפילו, כדי שיפול דם בעיניו. ואנחנו מדברים על הקרבת קורבנות בבית המקדש, עשו את זה, הסריטה הזאת, כדי שהדם נגיד יבלבל את העגל והוא ייפול לארץ. עתה איהו יוחנן כהן גדול בא בטיל, הוא ביטל את זה משום דמחסי כי מומה, זה כאילו מטילים מום בעגל שאמור להיות קורבן, ומום פוסל בקורבנות. ומתנית תנא שהיו חובטים אותו במקלות כדי להפילו לארץ, כדרך שעושים אותו לפני עבודת כוכבים. אמר להם יוחנן כהן גדול, אמר להם, עד מתי אתם מאכילים? יש קטע בסוגריים, נדלג על זה, טריפות. איפה יש כאן טריפות? שמה בזה שמקים אותו על ראשו, שמה ניקב קרום של מוח. זה אחד מ-18 טריפות שמטריפים, שגורמים לכך שבהמה תוגדר כטריפה. דילגנו על קטע, אז נחזור. עד מתי אתם מאכילים נבלות למזבח? שורת הגמרא, נבלות? נבלה זה בהמה שמתה, שכאילו מתה מאליה. אותו בהמה שמקים אותו במקלות השחית להוא, הוא לא נבלה. נבלה זה לא בהמה שנשחתה, אלא על ידי כך שמקים אותו במקלות אתה מביא אותם להיות טריפה, שמניקב קום של מוח. עמד ודקין להם טבעות בקרקע. אותם טבעות היו בקרבת מקום של המזבח, בעזרה של בית המקדש, והיו מכניסים את ראש הבהמה בטבעת, אז מילא הבהמה לא יכולה לזוז מי יודע מה, ובכך חוסכים את הצורך להפיל אותו במקל כמו שתיארנו. יש רק לציין שלפי הפירוש הראשון נוקפים קשור איכשהו לסריטה שגרם לכך שהבהמה טיפול לארץ, והפירוש השני נוקפים זה קשור לחוותה, וככה שאומר בסוף טור הראשון, ונוקפים לשון חוותה ומכה, כדמרינן אין אדם מנקף את אצבעו, דם ניקוף מרצה כדם עולה. ושם רואים את הקשר בין המילה נוקף לחוותה. אנחנו חוזרים לגמרא. עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים, והגמרא מוסיפה בחולו של מועד. אנחנו הרחנו בהסבר הדבר הזה כשלמדנו את המשנה, ושוב פעם רק ככותרת, עד ימיו היו, למרות שמדובר בחול המועד, יש היתר, אני אומר מעיקר הדין, והוא שינה את זה, הוא שינה את ההתייחסות, אבל מעיקר הדין יש היתר לפעול, לעבוד, לבצע מלאכות, שלולי הביצוע יהיה הפסד לבעל הבית, לבן אדם. אז כולל הקאה בפטיש, כמו אצל נפח, אבל ראינו שזה היה מרעיש למרחקים, והיה בזה חשש שאנשים לא יבינו שזה בשביל דבר העבד, ויבוא לזלזל בכל המועד, ולכן הוא ביטל לגמרי את הפטיש, את המלאכה הזאת, מלאכות שכאלו כמו עבודות הנפח. כל ימיו לא היה אדם צריך לשאול על הדמי כדאמרה. אנחנו עסקנו בזה בחלק העליון של דף הזה בשיעור הקודם. המשנה, ויש פה שימוש בפס כפול, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה אירועים שבעקבותם התבטלו דברים שונים. אומר המשנה, מי שבטלה סנהדרין, בטל השיר מבית המשתאות, שנאמר בשיר לא ישתו יין וכולי. אנחנו נמתין לגמרא כדי להתייחס לזה. מי שמתו נביאים הראשונים, בטלו אורים ותומים. הגמרא תשאל מי הם הנביאים הראשונים. אורים ותומים כידוע היה על גופו של הכהן גדול, והיה מאיר באופן ניסי תשובות שנשאלו. התפקוד של האורים ותומים במובן הזה התבטל. נכון, הכהן גדול לאורך כל ימות הבית, כולל בית שני, היה לבוש אורים ותומים, אבל כאן העניין האם הם פעלו באופן ניסי לתת מענה לשואלים. אז זה התבטל מתי? משמתו נביאים הראשונים, ושוב פעם נמתין לגמרא להגדיר מי הם נביאים הראשונים. משחרב בית המקדש בטל השמיר ונופת צופים. השמיר זה היה מין בריאה שהיה לו יכולת לחתוך, לחרות בתוך דברים קשים כמו אבן. אז הדבר הזה התבטל בחורבן הבית. וגם התבטל נופת צופים. נמתין לגמרא כדי להתייחס לזה, כמו שרש"י אומר מפרש בגמרא. מה עוד? ופסקו אנשי אמנה מישראל. רש"י כותב, אנשי אמנה בוטחים בקדוש ברוך הוא וסומכים עליו לעשות טוב, ואין דואגים לחיסרון. אז המידה הזאת התבטל בחורבן הבית, שנאמר, הפסוק אומר, הושיע השם כי גמר חסיד וכו'. רבי שמעון בן גמליאל אומר, העיד רבי יהושע, מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו כללה ולא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירות. רבי יוסי אומר אף ניטל שומן הפירות. רבי שמעון אלעזר אומר הטהרה, כאילו ביטול הטהרה, הפסקת הטהרה נטלה את הריח. המעשרות, שוב פעם עניין של הפסקת או ביטול קיום מעשרות, נטלו את שומן הדגן. הזנות והכשפים קילו את הכל. שואלת הגמרא, ממה הייתי משבטלה סנהדרין כתיב? קראנו במשנה פסוק, בשיר לא ישתו יין, והמשנה אמרה שמשבטלה סנהדרין בטל השיר מבית משתאות. איפה רואים בפסוק קשר לביטול סנהדרין? אמרה אבונה ברי דרב ישוע, די אמר קרא. הפסוק באיכה אומר, אמנם המשנה ציטטה פסוק בישעיה, אבל אנחנו נשפוך אור על העניין, על ההיסטוריה, דרך פסוק באיכה. זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. אמנם רש"י לא מסביר פה, אבל נראה לי לומר שזקנים משער שבתו, זה הכוונה לסנהדרין שהיו זקני העדה, זקני ישראל, והם שבתו, כלומר הפסיקו, אז באותו עת בחורים מנגינתם, וזה מה שהמשנה אמרה, מי שבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות. אמר רב, עודנה זה אוזן, עודנה דשמע זמרה תעקר. אמר רבה, זמרה בביתה, שיר בתוך בית, חובה בסיפה, בסף הבית, בכניסה, שם יהיה תחילת חורבן הבית, שנאמר, כל ישורר בחלון חורב בסף, כי ארזן עירה. אז אם יש קול של שירה, אז החורב זה חורבן בסף. מאי כי ארזה עירה, אמר רב יצחק, וכי בית המסובך בארזים, יש גרסה אחרת, המסוכח בארזים, עיר הוא, בהווה אמינא, מה שכתוב כי ארזה, בית שמסוכח בארזים, עירה, זאת אומרת שון עיר, האם בית הוא עיר? אלא אפילו בית המסובך או המסוכח בארזים מתרועה. אפילו בית כזה שהוא שלא שחזק שלא נוח לחרב, הוא יחרב. ברש"י אמר רב יוסף, הכי כמה וכי בית המסובך בארזים ראו שלא יהיה נוח לחרב, מתרועע, לשון ערה, כמו ערו, ערו. זה עניין של, של חורבן. אמר רב אשי, שמע מינה, כי מתחיל חורבן, כשמתחיל חורבן, בסיפה מתחיל. זה מתחיל מהסקופה, מהסקופת הבית, מפתחיו, שנאמר חורב בסף, מה שקראנו מקודם. ואי בית אימה מאחר, הרעיון שחורבן בית מתחיל מהסקופה, מהכניסה, נלמד מאחר, ושיעה יוקת שער. רש"י כותב, ושיעה לשון בית השעה, מעין, השעה מעין יושב. על פי פסוק בישעיה פרק ו' פסוק י' א'. ומתוך כך, שערים מרקדים שם ומנגחים וקוטטים את שעריו. חזרה לגמרא, אמר מור בר רב אשי, לדידי חזי לי, אני ראיתי את המזיק הזה שהפסוק מזכיר, הוא מנגח כי תוע, ואותו מזיק, אותו שד, הוא נוגח כמו שור. אמר רב הונה, זמרה דנגדי ודבקרי שרי. אמרנו בקודם שמי שנחרב הבית אז הפסיק שירה, אבל יש שירה שעדיין מותר, זה זמרה דנגדי ודבקרי, זה מותר, ואנחנו נסביר את זה דרך רש"י. זמרי דנגדי מושכי ספינות בחבל. מה שהיה, היו ספינות בנהר, ועל גדות הנהר היו חבלים ארוכים שקשורים לספינות. זה הכוונה מושכי ספינות בחבל שרי, שהם בתוך הפעולה שלהם הם שרים, זה מותר, שאינו אלא לזרזם במלאכתם, זה עוזר להם לפעול, למשוך את הספינות. זה לא שירה לשם הנאה גרידה, אלא זה מזרז אותם במלאכתם. וגם הוא דבקי ממשיך רשי, מלשון בקר, שמזרמים בשעה שחורשים, שחורשים עם הבקר, ואינו אלא לכוון את השברים לתלמיהם שהולכים לכל השיר דערב עליהם. שוב פעם, זה שירה למטרה מסוימת די מוגדר, ולא שירה לשם הנאה, אלא לזרזם במלאכתן. זה לגבי הנגדי והבקרי. ממשיך הגמרא ואומר, דגרדאי אסיר. אלו שמזמרים בשעה שהם עוסקים עם בדים, הגרדאי, הם הפעילו את הנולים ליצירת יריות בד, זה, רש"י אומר, אינו אלא לשחוק. זה לא שירה שמזרז אותם במלאכתן. יש אגב גרסה אחרת, במקום דגלדאי, דגלדאי זה מופיע בשוליים, שם המדפיס כתב את הגרסה הזאת, שהם מאבדים אורות. באותו הערה בשוליים כתוב, מפני שיש בזמר שבהן גידופים. אז נחשור לגמרא. רב הונא בתיר זמרה שלא יזמרו אפילו בביתם, כמאה אבזי בזוזה ומאה שעה חיתי בזוזה ולא איבאי. הפסקת השיר גרם לכך שמחירים של אוכל, כמו כאן מוזכר אבזים, חיטה, ירד פלאים. היה אפשר לרכוש 100 אבזים בזוז אחד, ובכל זאת לא רצו לקנות. אולי זה סוג של דיכאון ציבורי בגלל הפסקת השירה. זה ההערה שלי, אני לא, אין לי בסיס לפירוש הזה, אלא יש כאן איזושהי קשר בין הפסקת ביטול שיר בבתים פרטיים שגרם לכך שאנשים לא רצו לאכול. עתה רב חיסדא, אחרי שרב הונא ביטל השירה בבתים, הוא בא, רב חיסדא בא, זלזים בי. הוא לא הקפיד למחות בידם על אלו שהמשיכו לשיר. והאי התייחסות של רב חיסדא לאיסור של רב שהטיל רב הונא על הציבור, זה גרם לכך ההפך. איבאיה, אבזה, היו מחפשים אז אבזים בזוזה, אבז אחד בזוזה זה מאוד יקר ביחס למה שהיה מקודם, ולא משתכח, רוב הביקוש לא היה נמצא, אפילו אם אדם היה מוכן לשלם הרבה עבור האבז, הוא לא נמצא. אז מה אנחנו רואים? שזה שחזרו לשיר העלה את התאבון של אנשים למזון, אוכל, ולא היה בנמצא. לפני שנתקדם, אנחנו עומדים בפני סימונים חדשים המעוינים שאתם רואים, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת תת נושא סלש מבנה. הבלטנו את המילה זמרי, מקהילות, נשים וגברים. אמרי הגמרא, אמר רב יוסף, זמרי גברי ואני נשי פריצותה. זמרי נשי ואני גברי, זה יותר גרוע, זה כאש בנאורת. שירה ציבורית כזאת, וכאן המינים התחלקו. הגברים הם התחילו, והנשים אנו, אולי זה פזמון, זה משהו בעניין סדר השירה, שיש המתחילים ויש אלו שעונים. אז אם על זה מדובר שהגברים הם המתחילים והנשים הם צריכות להיות קרועות אוזן למה שהגברים שרים, ואז הם יודעים מתי לענות, זה נקרא פריצותה. אבל ההפך, שהנשים הם מתחילות ואני גברי, אז מה זה גורם, מה זה מחייב? שהגברים הם קרועי אוזן לשירת הנשים, וזה גרוע יותר. זה מוגדר כאש בנאורת. זה רש"י כותב כך, כאש בנאורת, לפי שעונה מטה אוזנו לשמוע את המזמר לענות אחריו. ונמצאו אנשים נותנים ליבם לכל הנשים וכל בישה ערבה, כדכתיב השמיני את קולך ומבעיר את יצרו כאש בנאורת. אבל זמרי גברי ואניה נשי, קצת פריצות יש וקול באישה ערבה, אבל אינו מבעיר יצרו כל כך שאין המזמרים מתאים עוזרים לכל העונים. וממילא אם הגברים הם המזמרים, הם המתחילים, הם אינם מתרכזים לכל האנשים שבאחר כך. הגמרא שואלת, בסדר, אז רב יוסף הגדיר אחד מול השני מה יותר גרוע, למאי נפקא מינה? התשובה, לבטולי הנקמי ה. אם יש בידך לא לבטא לגמרי את השירה הציבורי הזה, גברים עם נשים, נגיד באותו מקום אין לך שליטה לגמרי, אבל אתה יכול לבחור, אתה מנהיג, אתה רב המקום, אבל עם יכולות מוגבלות, ואתה יכול לבחור אחד מהם, אז יש להדיף את המצב של זמרי גברי ואני נשי, להדיף את זה מהמצב השני של זמרי נשי ואני גברי, כי זה יותר גרוע. אמר רב יוחנן, כל השוטה בארבעה מיני זמר מביא חמש פועניות לעולם. מי ששוטה יין בשעה שיש חמישה מיני זמר, הגמרא תפרט, זה מביא פוענות לעולם, חמש סוגי פוענות, שנאמר, הוי משכימי בבוקר, שיחר יודופו מאחרי בנשף יין ידליקים. עד כאן היה פסוק י' א', עכשיו פסוק י' ב' בישעיה פרק א', והיה כינור ונבר, תוף וחליל ויין משתיהם, ואת פועל השם לא יביטו. אז בפסוק הזה ראינו ארבע מיני זמר. מה כתיב אחריו בפסוק י' ג', לכן, ותשימו לב למספרים שמופיעים כאן, אנחנו שואפים לספור עד חמש, כי זה מה שרבי יוחנן אמר, שבזה ששותים בארבע מיני זמר מביא חמש פועניות. אז נחזור, נמשיך בגמרא. מה כתיב אחריו? אמרנו, אחד, לכן גלה עמים מבלי דעת שגורמים גלות לעולם. ההמשך, וכבודו מתי רעב שמביאים רעב לעולם, והמונו ציחי צמא שגורמים לתורה שתשתכח מלומדיה, ואישך אדם ואישפל איש שגורמים שפלות, וכאן לשון סגי נהור לסונו של הקדוש ברוך הוא. ואין איש, בפסוק כתוב וישפל איש, ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם איש מלחמה. ומספר חמש, ועיני גבוהים תשפלנה שגורמים שפלות של ישראל. ומה כתיב אחריו? פסוק י' ד', לכן, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', הרחיבה שאול נפשה ופרה פיה לבלי חוק, וירד הדרה ומונה ושונה ועלז בה. רש"י בשורה הראשונה, הרחיבה שאול נפשה לאחר שהביאו חמש פוענות הללו לעולם, סופן נופלין בגהנום. עכשיו הגמרא, אבל לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו ביטול אורים ותומים. ומן מי הם נביאים הראשונים ובזמנם בטלו האורים ותומים? הגמרא, מן משמתו נביאים הראשונים, אמרה המשנה, בטלו אורים ותומים, מן נביאים הראשונים. אתם רואים פה מספר אחד, ועוד כמה שורות טובות אתם תראו כבר מספר שתיים, שם מובא אלא אמר רב נחמן בר יצחק, הוא מביא פירוש אחר. אז השאלה שוב פעם, מי הם אותם נביאים ראשונים שבזמנם בטלו אורים ותומים? זה דוד ושמואל ושלמה. רב נחמן אמר, בימי דוד זימנין סריק, לפעמים האורים ותומים ענו, נתנו מענה, וזימנין לא סליק, שרי שאל צדוק ועלתה לו, שאל אביתר ולא עלתה לו. זה בזמן דוד המלך, שנאמר ויעל אביתר. באותו תקופה אביתר היה כהן גדול, אבל ראו שהאורים ותומים לא נותנים לו מענה, אז הוא הסתלק מן הכהונה. כך רש"י אומר בשורה שנייה, זימנין סליק, פעמים עולה בידם שנהנים, ופעמים שלא עלה בידם, שהרי כשברך דוד בני אבשלום יצא מירושלים, שאל צדוק בוים ותומים ועתה לו, שישיבו, ושאל אביתר ולא עתה לו, שנאמר, והיה לאביתר, שנסתלק מן הכהונה, מפני שלא נענה בוים ותומים. אנחנו עושים להגמרה, הגמרה ציינה את הפסוק שראינו עכשיו ברשי, והיה לאביתר, זה מצביע על סילוק אביתר מהכהונה, מכהונה הגדולה. יש פה סימון חדש, משולשים, ובשאלה הם תחת הכותרת מבנה. קושיות ממקורות שמהם רואים דורים ותומים תפקדו גם לאחר תקופת שלמה המלך. לפי רב הונה, משמת שלמה המלך זה כבר אין מענה מצד אורים ותומים, אבל אנחנו רואים שכן היה מענה. מטיב רב רבא בר שמואל, והיא לדרוש אלוקים בימי זכריה, הוא היה יותר מאוחר משלמה המלך, המבין בראות אלוקים. מה מדובר בפסוק שהיה דרשה, דרשו את הקדוש ברוך הוא, ויש הבנה בראות אלוקים, מה זה? מה אליו? בראים ותומים. הגמרא דוחה, לא, בנביאים. הפסוק מדבר על פנייה לנביאים, לא אורים ותומים. תשמע, מי שחרב, ותשימו לב לקפקובים בדרך, מי שחרב בית המקדש ראשון, בטלו ערי מגרש. ערי מגרש, רש"י כותב, ערי לוויים שהתעיינן, הכתוב מגרשות, שהיה אזור סביב הערים שקיבלו הלוויים בירושת הארץ. אז המגרשים האלו, זה שמגיע לערים האלו, זה התבטאים, ופסקו, וזה מה שחשוב לסוגיה שלנו, פסקו אורים ותומים. אנחנו רואים שאורים ותומים המשיכו לעבוד עד החורבן, הרבה מעבר לשנים של דוד ושלמה. ופסק מלך מבית דוד. ואם לחשך אדם לומר, ואם אדם ינסה לתת מענה לקביעה הזו שבחורבן בית המקדש הראשון התפתלו עם ותומים, אז אולי מי שינסה לדחות אותך על ידי פסוק בספר עזרא, וזה אחר, זה כבר אנחנו מדברים פה על תקופת בית שני, ואם לחשך אדם לומר, שוב פעם, הביטוי הזה אומר שאם תנסה לדחות את מה שאמרנו על ידי הפסוק הבא, ויאמר את תרשת עליהם אשר לא יאכלו מקודש קודשים עד עמוד כהן לאורים ותומים, אז אנחנו רואים שיש אורים ותומים גם בבית שני. אמור להם, אתם לא הבנתם את הפסוק הזה, זה לא שיש אורים ותומים בבית שני, אלא מה? כאדם שאומר לחברו, עד שיחיו מתים ויבוא משיח בן דוד. אז שורה תחתונה, אנחנו מכאן רואים, לא כמו רב הונה, רואים לפי התנא שמצוטט פה, בחורבן בית ראשון התבטל ופסק אורים ותומים, כלומר פסק מלתת מענה, אותם מענה ניסי שהיו האותיות באותם אבנים שהיו על חזה כהן הגדול דולקים, זה הפסיק. אבל מתי זה הפסיק? בחורבן בית ראשון. ומכאן הקושה על דברי רב הונה, אלא אמר רב נחמן יצחק, מה הנביאים הראשונים שבמותם התבטל אורים ותומים לפעול? להפוקי מחגי זכריה ומלאכי. כך עונים לנו, הנביאים האלו הם חיו בתחילת בית שני. ונכון, בזמן הנביאים האלו כבר לא פעל אורים ותומים, אבל עד אז זה כולל כל בית ראשון, כמו שהוזכר, אורים ותומים כן פעלו. אז מה שנאמר במשנה, מי שמתו נביאים הראשונים, הכוונה מי שמת אותם ראשון והפוקי חגי זכריה ומלאכי. דתנו רבנן, וכאן יהיה ברייתא שמתייחסת לדברים האלו. מי שמתו חגי זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל, ואף על פי כן היו משתמשים בבת קול. אלו הם דרגות של נקרא לזה תקשורת עם שמיים. אני בכלל לא מבין בדברים האלו, אבל אני יודע שיש איזושהי דירוג, ואם בסילוק רוח הקודש מישראל עדיין היה בת קול שפעם אחת, וכאן יש סיפורים על כך, יש פס כפול ובשוליים כתבנו תחת הכותר נשא סלש מבנה צדיקים שהיו ראויים להשראת שכינה, אלא שאין דורם ראויים לכך. אז אמרנו שפעם אחת, אומר הגמרא, היו מסובים בעליית בית גוריה ביריחו, נתנה להם בת קול מן השמיים ואמרה, יש בכם אדם אחד שרוי שתשרה שכינה עליו, אלא שאין דורו ראוי לכך. נתנו עיניהם בהילי הזקן, וכשמת הספידוהו, היי חסיד, היי ענב, תמידו של עזרא. ושוב פעם אחת היו מסובים בעליית ביבנה, נתנו להם בת קול מן השמיים ואמרה להם, יש בכם אדם אחד שרוי שתשרה שכינה עליו, אלא שאין דורו זכאי לכך. נתנו עיניהם בשמואל הקטן, וכשמת הספידו, היי ענב, היי חסיד, תלמידו של אילי. מסופר על שמואל הקטן במסכת ברכות, שהוא חיבר, הוסיף, הוא חיבר, ניסח את ברכת המינים ב-18. ואף הוא אמר בשעת מיטתו, בשמואל הקטן, שמעון, וכאן שמות של תנאים שאנחנו מקשים אותם לקבוצה שנקראת לצערנו הרב עשרה הרוגי מלכות. ושמואל הקטן ראה ברוח קודשו שמעון וישמעאל לחרבה, לחרב, אם הוא תראה על ידי החרב, וחברוי לקטלה, ושאר אמה לביזה, ועקין סגין עתידין, צרות רבות עתידין למתי על אמה, שיבוא על עם ישראל. אנחנו נסתכל ברשי, רשי תופס כידוע שני תורים, ובתור הראשון וקצת יותר מאמצע, שמעון וישמעאל, רבן שמעון שהיה נשיא, ורבי ישמעאל בן אלישע שהיה כהן גדול, שהרגתם מלכות. יש פה ברשי המודפס יוון, אבל בהגות הצילים בהוצאת עוז והדר יש גרסה אחרת, מלכות לא יוון אלא מלכות הרשעה, או שצריך לומר מלכות רומי לחרבה שעתידין להרג בחרב. ממשיך רשי לקטלה לשאר מיטות, כגון רבי עקיבא שסרקו בשרו במסרקות בפיות של ברזל, כנאמר בברכות, רבי חנינניה בן פרדיון שנשרף, רבי יהודה בן בבא בלון ויעות, איזה מקור, אימו, חניתות בלון ויעות של ברזל שהם דקו את גופו, כנאמר בסנהדרין. אנחנו חוזרים לגמרא, ואף על רבי יהודה בן בבא ביקשו לומר היי חסיד, היי ענב, אלא שנטרפה שעה שאין מספידים על הרוגי מלכות. משחרב בית המקדש בתל השמיר ונופת צופים. והנושא כעת כתבנו בשוליים השמיר, אותו בריאה ש בריאה קטנה שהיה בכוחה לחרות באבן. שמיר שבו, אומר הגמרא, תנו רבנן, שמיר שבו בנה שלמה את בית המקדש, שנאמר ובית בבנותו אבן שלמה מסע נבנה. ויש המשך לפסוק, והוספנו בשוליים, ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בבנותו. ממשיך הגמרא ואומרת, הדברים ככתבם, דברי רבי יהודה, שלא סיטטו בכלי ברזל. אמר לו רבי נחמיה, וכי אפשר לומר כן, ולא כבר נאמר כל אלה אבנים יקרות מגוררות במגירה, אז כן סיטטו עם כלי ברזל. אם כן, מה אתה אומר לו, מה רבי נחמיה יגיד, מה אתה אומר לו לא נשמע בבית ביוונותו, כאילו לא השתמשו באותם כלים לסיטוט אבנים. אז רבי נחמיה מסביר כך, שהיה מתקין מבחוץ ומכניס מבפנים. באזור של בניין הביטש עצמו לא השתמשו בכלים האלה, אבל מרוחק משם כן השתמשו, ובזה אפשר ליישב את שני הפסוקים. אמר רבי, נראין דברי רבי יהודה באבני מקדש, שלא היה שום מגע או שימוש בכלי ברזל כשמדובר באבני מקדש, ודברי רבי נחמיה באבני ביתו, בית של המלך. ורבי נחמיה שמיר למאי אתה, לפי רבי נחמיה מה היה התפקיד של השמיר בכלל? כי לפי רבי נחמיה השתמשו בכלי ברזל לסטט את האבנים, אז מה היה, איזה צורך היה לשמיר? מבי עלי לחדתניה, יש צורך לשמיר לאבני האפוד והחושן. אבנים הללו, אבני האפוד והחושן שהיו על כהן הגדול, והיו שמות שבטי ישראל חרוטים על אותם אבנים, אין כותבים אותן בדיו, משום שנאמר פסוק אומר פיתוחי חותם, זה משמע חקיקה, ואין מסרטין עליהם באזמל, זה כלי ברזל, לא משתמשים בו כדי לכתוב את האותיות, משום שנאמר במילו אותם, כלומר המילה הזאת אומר בלי חיסרון. אם אתה משתמש באזמל אז אתה מגרד מהאבן עצמו, אלא, אז מה עושים? אלא כותב עליהם בדיו, ומה עליהם שמיר מבחוץ, והן נבקעות מעליהם, כתעינה זו, תעינה שמתייבשת, שנבקעת בימות החמה, ואינה חסרה כלום. ועוד דימוי, כבקעה זו, האדמה בבקעה, שנבקעת בימות הגשמים, ואינה חסרה כלום. אז השמיר, לפי רבי נחמיה, היה בו שימוש ותועלת לאותם אבני אפוד וחושן שהיו על הכהן גדול. תנו רבנן, שמיר זה בריאתו כסורה, זה קטנצ'יק, הוא בגודל סעורה, ומששת ימי בראשית נברא, ואין כל דבר קשה יכול לעמוד בפניו. במה משמרים אותו? אז איך שומרים עליו אם הוא יכול לחתוך ולנקוב בכל דבר קשה? אז בדיוק ההפך, הוא אומר, כוחין אותו בספוגין של צמר, ומניחים אותו ואיתני של עבר, מלאה סובי סעורי. כנראה זה יהיה המזון של אותו שמיר, ואין לו סיבה לנסות לצאת משם, וככה שמרו עליו. אמר רבי עמי, משכב מקדש ראשון בטלה שירה פרנדה או זכוכית לבנה. שירה פרנדה זה מין משי, אז כסימן לאבילות על חורבן הבית, אז הדברים אלו הופסקו משימוש בקרב עם ישראל. תניה נמי אחי, משכב מקדש ראשון בטלה שירה פרנדה או זכוכית לבנה ורכב ברזל, ויש אומרים אף יין כרוש הבא מסניר, הדומה כעיגולי דבילה. יין די מאוד מאוד סמיך, אז, אבל כל זה התבטר בחורבן בית ראשון. ונופת צופים, זה גם התבטר, אמרנו, ראינו את זה במשנה, מי נופת צופים. אז יש כאן כמה דעות במהו, וזה הבלטנו את הדעות רב לוי רבי שוב בן לוי עם מעוינים. אמר רב, סולת שצפה על גבי נפה ודומה לעיסה שנילושה בדבש ושמן. נסתכל ברשי, סולת צפה על גבי נפה, רשי בשורה ראשונה בשורות הקצרות למעלה בתור השני, מרוב שונה מדבקת בדופני נפה ודומים לעיסה חיה שאני לא שביין. נופת דבק, דבק הנפה, צופים שצפה. אז רשי נותן ניתוח מילולי, נופת צופים, איך זה מתקשר למציאות של סולת צפה גבי נפה. חזרה לגמרא, ולוי אמר, מה זה נופת צופים? שתי כיכרות הנדבקות בתנור, ותופחות ובאות עד שמגיעות זו לזו. וגם פה רשי מסביר, שתי כיכרות הנדבקות וכו', שהייתה ברכה מצויה בעיסה, וכשמדבקים כיכרות בדופני התנור, אחת בדופן זה, ואחת בדופן זה שכנגדו, והן תפוחות עד שמגעת פני זו לזו. קצוף, זה שגדל ומתפשט והולך ותולה באוויר, כן, אלו צפות ותפוחות באוויר. אז אפשר מרשי להבין מה הקשר בין הכיכרות המתנפחות והביטוי נופת צופים. ופירוש שלישי, חזרה לגמרא, רבי יהושע בן לוי אמר, זה דבש הבא מן יש גרסה הצופים. מהי משמע שדבש בא מן ההרים? המילה צופים, רש"י אומר, מן הצופים ההרים הגבוהים שמשם צופה למרחוק. אז השאלה כאן בגמרא, מהי משמע מאיפה לומדים שדבש בא מן ההרים? אז הגמרא עונה כדמתרגם רב יוסף. כמו שרב יוסף נותן תרגום לפסוק בדברים, פרק א' פסוק מ"ד. אנחנו בשוליים כתבנו את הפסוק בלשון הקודש, ואז נחזור לגמרא לראות את התרגום, ואז נבין על מה אנחנו מדברים. בפסוק כתוב, ואני קורא מהשוליים, ויצא האמורי היושב בהר ההוא לקראתכם, וירדפו אתכם כאשר תעשנה הדבורים, ויקטו אתכם בשעיר עד חומה. ולגבי הפסוק הזה, כמתרגם רב יוסף, רב ששת, או יש גרסה רב יוסף, אבל אחד איכשהו, הוא מעניק תרגום לפסוק, כמה דנצן דבריסה, דבריתה זה דבורים, ושייטן ברומי מעלמה, ומתיין דובשה מיספי תורה. ומביאים דבש מהעשבים בתורה, בהרים. אז רואים שדבש בא מן ההרים. ממשיך הגמר ואומר, תנן התם, כל הניצוק טהור, חוץ מדבש זיפים והצפיחים. מה זה ניצוק טהור? כשאדה שופך נוזלים מכלי לתוך כלי, והכלי המקבל, בית הקיבול, הבית, הכלי שמקבל, יש פה דברים תמיים, יש מזון תמי. ויש מין חיבור בין, בזרם, בזרימת הנוזלים, מהכלי העליון לכלי התחתון. אנחנו אומרים שנכון, כלי התחתון תמי, אבל התומה לא עולה דרך הזרם הזה, זה נקרא ניצוק. כל הניצוק טהור, חוץ ממצב שאתה שופך לכלי מלא דברים תמיים, מה אתה שופך? דבש, זיפים והצפיחים. אז יש חיבור, והכלי העליון, התכולה שלו יתמי. מהי זיפים? דיברנו על דבש, זיפים, מה זה? אמר רבי יוחנן, דבש שמזייפין בו. הדבש הזה הוא כל כך סמיף ועווה, היה אפשרות להוסיף מים לתוך הדבש והוא לא יהיה ניכר. אז בכך אתה מגדיל את הכמות שיש אצלך, וזה לשון זיוף, כי אתה הוא לא דבש טהור 100% כי הוספת מים. בכל זאת תוכל לעשות כך, זה אפשרי מבחינת הטעם, הוא לא יהיה ניכר שהוא מדולל. אז זה ודבש, עכשיו דבש כזה שהוא כזה, כל כך סמיך, אם אתה שופך אותו מכלי עליון לכלי תחתון שיש בו תומה, התומה עולה ומתמת את הדבש הזה בכלי עליון. וריש אומר, ממשיך הגמרא, וריש לקיש אמר שם מקומו. מה זה דבש זיפים? זיפים זה קשור לשם המקום, כדכתיב בספר יהושע, שמות מקומות, זיף ותלם ובעלות. כיוצא בדבר אתה אומר, בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד וכו'. מהי זיפים? מה עומד מאחורי השם הזה, שאתה אומר זה, זה, זה שם מקום, אבל איך המקום קיבל את השם הזה? אמר רבי יוחנן, בני אדם המזייפים דבריהם, הם שקנים והולכי רכיל, מעבירים רכילות. ורבי אלעזר אומר, השם מקומן, זה שהם נקראים זיפים, זה כמו שאמרנו מקודם, זה השם מקומן, כדכתיב, זיף ותלם ובעלות. ובעלות. אמרנו שגם משחרב המקדש ופסקו אנשי אמנה. אמר רבי יצחק, אלו בני אדם שהם מאמינים בקודש ברוך הוא, תתניה בלזר הגדול אומר, כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמנה. אז יש מצב שאדם מאמין בקודש ברוך הוא, אבל מחוסר מסוים, חוסר אמונה או חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא, עדיין חוששים, למרות שיש להם פת להיום, אבל הם דואגים על מה יהיה לי למחר. אז מי שכזה הוא נקרא מקטני אמנה. אנחנו נסתכל ברש"י שמאמינים קדוש ברוך הוא לוותר ממונם לנוי עידור מצווה, כאילו הם ישמעו יותר כדי להדר במצוות, כמו לקנות אתרוג מהודר, לכתוב ספר תורה מהודר, הם יוותרו הממנון לשם כך, ולצדקה ולהוצאה שבתות וימים טובים. אז בזה בא לידי ביטוי האמונה שלהם בקדוש ברוך הוא, אבל בכל זאת יש בהם חשש מה יהיה לי לאכול מחר. ממשיך הגמרא, והיינו דיאמר רב אלעזר, מהי דכתיב? כי מי בז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים שיתבזז שולחנן לעתיד לבוא? מה זה יתבזז שולחנן? שלא מקבלים שכר מושלם. התשובה היא קטנות. בפסוק כתוב ליום קטנות, קטנות שהיה בהן שלא האמינו בהקדש ברוך הוא. רב אמר, יש לו פירוש אחר לגמרי לפסוק הזה, כי מי בז ליום קטנות? אלו קטני בני רשעי ישראל. יש לצערנו רשעים בתוך עם ישראל, אותם רשעים יש להם ילדים שהם מתו כשהם קטנים. אז אלו קטני בני רשעי ישראל. אנחנו ממשיכים לדף ממתת, שמבזבזים דין אביהם לעתיד לבוא. אומרים לפניו, אותם קטנים אומרים, ריבונו של עולם, מאחר שאתה עתיד להיפרע מהן, למה הקית שיניהם בם? אנחנו נסתכל ברש"י, שמבזבזים דין אביהם, קוראים דין אביהם, כשבאים לדונם, אומרים לפניו, שבאים לדון את האבות שלהם, אותם רשעים, אז אלו הם אומרים מה שקראנו בגמרא. אמר רבי יהודה, ממשיך הגמרא, ויש כאן משולשים להבליט כמה וכמה מימרות של רבי יהודה בן יברכיה. רובם, או אנחנו כותבים פה בשוליים, רובם בעניין שני תלמידי חכמים. אנחנו נבין את זה תוך כדי לימוד הגמרא. אז אמר רבי יהודה בר יברכיה, אלמלא תפילתו של דוד, היו כל ישראל מוכרי רבב. רב הוא דבר מאוס, כמו חילה ושומן, זה דבר שנדבק בבדים, מה שכותב, וזה נמאס, ואדם מי מתעסק כבר במחירה כזה דבר? עניים. אז אומר רבילה, אילולי התפילה של דוד, כך כל עם ישראל היו מה? מוכרי רבב, שנאמר שיטה השם מורה להם. בהמשך בפסוק הזה בתהילים פרק ת' פסוק א', אנחנו גם כתבנו את ההמשך בשוליים, אני קורא עוד פעם את הפסוק, שיטה השם מורה להם, ידעו גויים אנוש אימה סלע. אז מצביע על כבוד ורמה של עם ישראל, וזה תודות לכך שדוד התפלל על כך. רשי אגב הוא מתייחס לפסוק הזה שיטה השם אומר להם לאל מיני כתיב בפסוק יוד תת שם כי לא לנצח ישכח ציון אביון תקוות עניים זה הקרי של המילה הזאת תקוות עניים תובד לעד שיטה השם אומר להם תן להם מרות לאותם עניים עושר שיהיו הגויים נוהגים בהם כבוד וידעו הגויים שהן אנוש ואינם אלוהות שהן כל הכבוד והגדולה שלהם אנחנו חוזרים לגמרא ויאמר רב אילר בר יברכיה עם עלי תפילתו של חבקוק היו שני תלמידי חכם מתכסים בתלית אחד משום עוני ועוסקים בתורה שנאמר השם שמעתי שמחה יראיתי השם פעלך בקרב שנים חיי, ראיתי כלי בקרב שנים, אלא בקירוב שניים. נחזור כעת לרשי, דיבור המתחיל, מתכסים בתלית אחד, משום עוני, בקרב שניים, אותה פעולה שלך דהיינו דבר תורה, שהיא בקירוב שניים, ששניים צריכים להתקרב יחד בכיסוי אחד, חייהו, רפאהו והרווח להם ותן להם חיותם. אנחנו שוב פעם בגמרא, ויאמר רב אילה בר רווחיה שני תלמידי חכמים בדמרכים בדרך, ואין ביניהם דברי תורה ראויים להישרף באש, שנאמר בפסוק אצל אליהו הנביא ואלישע, ואנחנו לומדים מהמקרא של אליהו עלה השמיים ברכב אש. אז הפסוק אומר שנאמר ויהי הימה, זה אליהו ואלישע הולכים הלוך ודבר והנה רכב אש וכולי והם ואלישע לא נשרף תאמה למה? דעיקה דיבור דיבור, דיבור בדברי תורה הלכה דיבור ואין להישרף ויום הרבילה ברווחיה שני תמיד חכמים הדרים בעיר אחת ואין נוחים זה לזה בהלכה בקסח תמיד בוויכוח אחד מת ואחד גולה שנאמר לנוס שם הרוצח שיצח את רעהו בבלי דעת ואין דעת אלא תורה שנאמר נדמו עמי מבלי הדעת רשי מציין שהסיפה של הפסוק הזה ותשכח תורת אלוקיו צריכים עדיין לעיין מה זה ואין נוחים זה לזה בהלכה מה אין מקום למחלוקת בהלכה אז יש מקום לחילוקי דעות אבל יכול להיות וזה צריכים לברר במפרשים יכול להיות שהם חולקים אבל לא לשם שמיים וזה מרומז במילה נוחין הם אינם לא נוח יש איזו ויכוח שהיא לא 100% לשם שמיים ועל זה אנחנו אומרים שאחד מהם מת והשני גולה אנחנו חוזרים לגמרא אמר רב יהודה ברי ורבי חייא יש פה פס כפול ובשוליים אנחנו מאירים שהם מימרות בעניין תלמיד חכמים תלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק מתוך עוני אז אומר הגמרא אמר רב יהודה ברי ורבי חייא כל תלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק תפילתו נשמעת שנאמר כי עם בציון יושב המילה יושב זה ישיבה בתורה יושב בירושלים בחור לא תבכה חנון יחנך לכל זעקיך כשמעתו ענך ובשוליים הוספנו את המשך הפסוק ולא יחנף עוד מורך והיו עיניך רואות את מורך וכתיב בתרי ונתן לכם השם לחם צר ומים לחץ. אנחנו נסתכל ברשי, לחם צר, במי הכתוב מדבר? הפסוק שקדם לו, שבו נאמר שהקדוש ברוך הוא עונה לכל זעקיך, במי מדובר? במי שמזונותיו קשים עליו. אף פי כן, יושב ועוסק בתורה. ממשיך הגמרא, רבי אבאו אומר, מסביעין אותו מזיו שכינה. מי שהוא תלמיד חכם שעוסק בתורה מתוך הדחק, מסביעין אותו מזיו השכינה, שנאמר, והיו עיניך, זה המשך אותם פסוקים שאנחנו מצטטים, והיו עיניך רואות את מורך. אנחנו קראנו את המשך הפסוק לפני שלוש שורות בגמרא. רב אחא בר חנינא אמר, אף אין הפרגוד ננעל בפניו, שנאמר, וגם זה מהפסוק שקראנו מקודם, ולא ייכנף עוד מוראך. עכשיו ברשי, פרגוד, מחיצה, לא ייכנף, לא יתכסה ממך בכנף בגדו ומחיצתו. אז כל אלו הם מימרות שמלמדים על המעלה שאדם שהוא תמיד חכם, והוא למרות שהוא דחוק כספי, פרנסה בדוחק, הוא עוסק בתורה. עד כאן שיעורנו להיום.